ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מראש העמוד. בתוך המשנה שמים לב בוודאי על הסימונים, הצורות השונות, יש לנו משולשים וגם מעוינים. בצד תחת הכותרת מבנה אנחנו מראים שמדגישים את הביטוי משביע אני עליכם, תביעות שיעידו, והמעוין מבליט את המילה שבוע, הכוונה הכפירות, את התגובה של אותם עדים שהם לא יודעים העדות שעליהם התבקשו להעיד. המשנה, משביע אני עליכם, אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני פיקדון ותשומת יד. תשומת יד זה הלוואה שהוא חייב לי, וגזל ועבידה. הוא הזכיר פה ארבע דברים, ארבע תביעות, אבל הפתיחה שלו הייתה פתיחה כוללנית. עכשיו, מה התגובה? וזה מה שחשוב לנו. שומעים את התביעה, והוא כלל בתביעה, הוא הזכיר ארבע דברים. עכשיו, העדים מעידים שבועה שאין אנו יודעים לך עדות. והם כמובן התברר שהם שיקרו. אין חייבים אלא אחת. למה? כי הניסוח שלהם זה היה ניסוח כללי בלי שום פירוט. שבועה שאין אנו יודעים שיש לך ביד פלוני פיקדון ותשומת יד וגזל ועבידה, כאן הם פירטו. אמנם הזכירו המילה שבועה רק פעם אחת, אבל אותה מילה, כפי שהמשנה אומרת, חייבים על כל אחת ואחת. המילה שבועה מתחלקת לכל אחד מן הפרטים שהם הזכירו. משביע אני עליכם אם לא תבוא ותעידוני שיש לי ביד פלוני פיקדון חיטים וסורים וקוסמים. כאן זה רק כפי שרשי מבליט, זה תביעה אחת שכולה בניין פיקדון, אבל מינים חלוקים. זה בניגוד לרישה שהיה מין אחד אבל תביעות חלוקות. ברישה הוא טבע למשל חיטים, אבל חלק בתור פיקדון, חלק מהחיטים בתור הלוואה, חלק טען שנגזר ממנו, וחלק בתור עבידה שהוא תובע מהנתבע. פה זה תביעה אחת, פיקדון, אבל מינים שונים, כפי שרואים פה במשנה. הוא תובע את הפיקדון של חיטים, סורים וקוסמים. שוב פעם, מה התגובה של העדים? שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, אין חייבים אלא אחת. שבועה שאין אנו יודעים לך עדות שיש לך ביד פלוני, חיטין, וסורים וקוסמין, חייבים הכל אחת ואחת. משביע אני עליכם אם לא תבוא ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק, תשלומי כפל, תשלומי ארבע וחמישה, ושאנס איש פלוני את ביתי ופיתה את ביתי, ושאיקני בני, ונוסיף פה, ושלא עשה בו באב חבורה. הקאה בלי חבורה זה תביעה, נקרא זה תביעה מומוני, כי אם היה גם חבורה אז אין כאן תביעה כספי, כי הבן הזה חייב מיתה על זה שהוא עשה חבורה באביו. אז כאן, ושכאן בני לא עשה בחוברה, אז ממילא זה תביעה כספי. ושחבל בי חברי, ושדליק את גדישי ביום הכיפורים. הרי אלו חייבים. ואנחנו הזכרנו בשיעורים קודמים, על פי מה שנראה היום בגמרא, ששבועת העדות שייך רק בתביעת ממון. אדם שנשבע לשקר בזה שהוא לא יודע עדות על דבר שלא קשור לתביעת ממון, הוא משקר, אבל הוא לא חייב משום שבועת העדות. הגמרא, איבאי אלוהו, משביע עידי כנס, מהו? האם תביעה כספי, סליחה, תביעה של תשלום כנס הוא נחשב תביעת ממון, וכשהעדים הם מכחישים ידיעת עדות, הם בעצם גורמים לו הפסד. עכשיו, כנס, יש הרבה דוגמאות של כנס, במשנה גם הזכירו דברים כאלו, בלי להתחייב עכשיו, כי הגמרא דנה בדברים האלו, אבל דברים כמו תשלומי כפל, תשלומי 4 ו-5, תשלומי אונס ופיתוי, אלו הם דוגמאות של כנס. מה מיוחד בכנס, ומה זה שונה מתשלום המון? אז בין היתר, יש דין ידוע, המודה בכנס פטור. יש מחלוקת תנאים, מה הדין אם אדם מודה בכנס, ואחר כך באו עדים שהעידו שהבן אדם חייב אותו תשלום. לפני שנוכל להתקדם בגמרא, יש לנו כוכביות שמפנים אותנו לשוליים, ואנחנו מציינים פה שיש שתי מחלוקות רבי אלעזר ושמעון וחכמים, אחד במסכת בבא קמא, מה שהזכרנו עכשיו, המודה בכנס, ואחר כך באו עדים. רבי אלעזר ושמעון, הוא סובר, חייב לשלם. נכון, כשהוא הודה בכנס, בזה הוא פטר את עצמו, אבל זה נקרא לזה זמני. כוונה שאם יבוא עדים, החוב חוזר והוא יתחייב לשלם. וחכמים שם בבא קמא חוקים עליו ואומרים, ברגע שאדם מודה בכנס, זה פותר עצמו לגמרי, אפילו אם יבוא עדים אחר כך. נזכיר עוד מחלוקת ביניהם, בדף למד בית עמוד א', פה ראינו המשביע עיד אחד, ואותו עיד כפר בידיעת העדות. עכשיו, מה אנחנו יודעים על עיד אחד? עיד אחד לא בא בעדותו לחייב הנתבע לשלם המון, רק על פי שני עדים יש אפשרות כזאת, אבל עד אחד יכול להכריח את הנתבע להישבע. העד אומר, אני יודע, ראיתי אותך לוקח הלוואה, הנתבע אומר, לא היו דברים האלו, לא לקחתי הלוואה, והוא יישבע, ובזה הוא יפתור את עצמו. אבל מה? הופעת העד מול הנתבע יכול לגרום לו, במקום להישבע, לשלם. אם העד כובש את עדותו, אז אין את האמצעי לחץ הזה של העד אחד, וממילא התובע יפסיד את התביעה שלו בגלל שתיקת העד, או כאן כפירת העד בעדות. אז איך מגדירים המצב הזה? זה דיברנו כמובן בשיעור שלנו בדף למד ב', רבי אלעזר שמעון אומר, חייב אותו עד שכבש את עדותו, הוא נשבע שלא יודע, הוא נשבע בשקר שלא יודע שהוא לקח הלוואה, אז הוא חייב לשלם, הוא חייב משום שבועת העדות. למה? בדבר הגורם לממון כממון דמי. חכמים פותרים, העד לא עבר שבועת העדות, כי אמנם זה גורם לממון, אבל זה לא עדות שמוביל לתשלום באופן ישיר. זה יכול להביא לידי תשלום ממון בגלל הלחץ להישבע, ואותו נתבע מחליט לא להישבע ובמקום זה לשלם. אז זה נקרא גורם לממון, אבל לא ממש תשלום ממוני. אז הבאנו שתי מחלוקות בין אותם תנאים רבי אלעזר ושמעון וחכמים, וכאן הגמרא רוצה לדעת המשביע עדי כנס מהו, והעדים האלו כופרים בידיעת העדות בעניין כנס, מתברר שהם שיקו. האם הם חייבים משום שבועת העדות? שוב פעם אני מדגיש ששבועת העדות זה שבועה שאם היו נשבעים, זה היה מביא לידי תשלום ממון. הגמרא ממשיכה, ותשימו לב, יש פה סימון של שאלה ארוכה. כדי לכוון השאלה לפי איזו שיטה שואלים את השאלה, אז ייקח כמה וכמה שורות טובות של גמרא. הגמרא ממשיכה, אליבא דרבי אליעזר רבי שמעון דאמר, הוא בבבא קמא, הוא אמר, במי שמודה בקנס ואחר כך באו עדים שהוא חייב לשלם, דאמר, הוא אמר שם, יבואו עדים ויעידו, זה הכוונה שלמרות שהנתבע הודה שהוא חייב הקנס, זה לא פותר אותו לצמיתות. עדים יכולים לבוא אחר כך ולחייב אותו לשלם את הכסף הזה. לא דיבי לך, אין כאן שאלה, כלומר ברור, אפי, לפי ובלזב ושימון בבבא קמא, עדים שמעידים שבועה שאין אנו יודעים לך עדוס על התשלום הכנס, הם ושיקרו כמובן, הם עברו על שבועת העדות, כי זה נחשב כפירת ממון. כי תיבאי לך, עדים בדי רבנן דיאמרי, לפי הרבנן שם בבבא קמא שמרו, מודה בכנס ואחר כבר עדים פטור. תשלום כנס הוא אומנם כעת הוא אולי הוא לא הודה, אבל זה סוג של תשלום שאם הוא היה מודה הוא היה פותר את עצמו לגמרי, גם אם עדים היו באים אחר כך. הגמרא תזכיר מה שאמרנו עכשיו בשיקולים, האם בגלל שהיה אפשרות להודות ולהיפטר זה לא נחשב תביעת ממון, או לבינתיים הבן אדם לא הודה, לכן כפירת העדות שלהם הוא נחשב ככפירת ממון. נמשיך פה בקטע שבסוגריים, כי אם אנחנו נדלג על הקטע אז אנחנו מגיעים למה שאמרנו עכשיו בעל פה. הגמרא מציגה את שתי אפשרויות, אבל בקטע שבסוגריים הגמרא מבררת אותם רבנים שהזכרנו עכשיו, מודה בקנס ואחר כך פטור, ורבנן דהתם כמן סבירה להו. הגמרא שואל הרבנן שם, כפי איזו שיטה פה בדף למד ב' הם סוברים במחלוקת השנייה שהזכרנו בעניין משביע עד אחד. אי למה כרבלזר רבי שמעון דהכה שעד אחד שכפר הוא חייב, כאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. אז גם רשי אומר שגם הסוגיה של מודה בקנס ואחר כך באו עדים הוא לא פחות מדבר הגורם לממון. רשי למטה מפה בשורות הקצרות אומר, אי כרבי אלעזר רבי שמעון סביר אלוהו בהה דבר גורם לממון כממון דמי, מי מסף גלן במשביע עדי כנס. לא היה מקום לגמרא פה לשאול את שאלתו אליבא דרבנן דבבא קמא מה הדין בעדים ועדים בעדי כנס. התשובה פשוטה, אם אינמי לאו ממון ההוא, אפילו אם אתה אומר שכנס, מי שמודה בכנס זה לא ממון, בציל מגורם לממון לא הווה, זה לא פחות ממוני מגורם לממון, כי לא מודה משלם ממון. אם הוא לא היה מודה בכנס היה משלם כסף כסף ממש, ותפשוט לאחד מחייבי קורבן שבוע משום גורם לממון. אז לא, שוב פעם, לא היה מקום לשאול את השאלה עדי המשביע עדי כנס מהו. בוודאי אם הרבנן במסכת בבא קמא סוברים כרבי אליעזר רבי שמעון כאן בדף למד ב', ואלו שכפרו בידיעת תשלום כנס ודאי היו חייבים משום שבועת העדות, אלא כרבנן דאחה דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי. הרבנן במסכת בבא קמא סוברים כרבנן פה בשבועות שהמשביע עד אחד שכפר הוא פטור, כי סך הכל הוא רק דבר, הוא רק גורם לממון וזה לא נחשב כממון ממש. עכשיו השאלה שוב פעם בעניין עדות על כנס, מה הדין בעדים שכפרו בידיעת קנס. כיוון דאילו מודה מפטר לאב ממונה ככפלי, מאחר שהתשלום הזה הוא כזה שאם הנתבע היה מודה מעצמו, הוא היה פטור לגמרי, אפילו אם יבוא עדים אחר כך, זה לא נחשב תביעת ממון. אז לכן אותם עדי קנס שכפרו בידיעת העדות יהיו פטורים משבועת העדות. או דילמה, אשתא מיה לא עודי. בינתיים אנחנו מדברים על נתבע שלא עודה עדיין. ואם הם, העדי קנס היו מעידים עכשיו, האם היו מחייבים אותו? זה יפה אם היום עודה מעצמו, אבל אם העדים מחייבים אותו, מעידים על הקנס שהוא חייב, זהו, חייב לשלם. ולכן כפירתם נחשב כפירת ממון, כי זה גורם הפסד לתובע. תשמע, נצטט ממשנתנו. ואגב, יהיו כמה ציטוטים ממשנתנו, כל הדוגמאות שראינו, יש לנו איזו כוכבית בצד הגמרא להחזיר אותנו לקטע שבמשנה, לקראת סוף המשנה, נקרא לזה המשולש השלישי, ראינו. תשמע, משביע אני עליכם, אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק. בין הדוגמאות היה תשלום חצי נזק, וחצי נזק קנסה הוא, וזה סוג תשלום של קנס. זה התשלום, למי שלא מכיר, אבל בטח כולכם כן מכירים, שור תם שנגח, אז הבעל השור, עד שהוא ייגח שלוש פעמים, הוא משלם רק חצי נזק. אז זה תשלום שנקרא קנס. ובכל זאת המשנה אמרה שאם העדים אומרים איננו יודעים לך עדות, הם חייבים, סימן שכפירת עדות על תשלום קנס כן נחשב שבועת העדות. הגמרא דוחה. המשנה שלנו כמדי אמר פלגה נזקה ממונה. יש מחלוקת איך מגדירים את התשלום הזה של חצי נזק. אמרנו מקודם, אנחנו לא צריכים לחזור על זה פעם אחר פעם, אלא יש הבדלים בין תשלום קנס, תשלום ממון. הדוגמה הקלאסית, מודה בקנס, פטור, מודה בתשלום ממון, אז הודעת בעל דין כמאה עדים דם הוא חייב, בכל מקרה, בתשלום ממון. טוב, אז הגמרא ממשיכה, הניחא, למאן דאמר, פלגא נזקא ממונה, אז אפשר להגיד שהמשנה לא עונה לשאלה שלנו אם אתה סובר חצי נזק וממון, אלא למען דרמה קנסה מייקה למאמר, לפי המען דרמה שחצי נזק הוא כן קנס, אז מה ניתן לומר בקשר לשאלה שלנו, אלא שיש להסיק שעדי קנס נחשבים כמו עדי ממון, כי המשנה מחייבת. אולי נדגיש שהמחלוקת, העניין הזה, מחלוקת בחצי נזק קנס, האם זה קנס חצי נזק, האם זה קנס או ממון, זה בסך הכל מחלוקת המוראים בין רב פאפה ורב אונה ברדר ויהושע. אז לפי המנדי אמר שפלגה נזקה קנסה, הרי ניתן להסיק לכאורה שממשנתנו שמשפיע עדי קנס חייב. הגמרא דוחה בחצי נזק צורות. המשנה פה שמזכירה חצי נזק, זה חצי נזק לא זה שבא מנגיחת שור תם, אלא כתוצאה משור שבדרך הליכתו איטיז צורות, והצורות אלו הזיקו, דאילכתא גמרילה דממונה, ויש הלכה למשה מסיני, שלמרות שהתשלום הזה הוא חצי נזק, הוא לא בתחום הקנס, הוא לא, מה שנקרא בלשון בבא קמא תולדה דקרן, שזה קנס, אלא תולדה דרגל, שזה משאיר אותו בתחום הממון. תשמע, תשלומי כפל, הרי זה קנס וכתוב פה שחייבים. הגמרא עונה משום קרנה. החיוב במשנה שלנו על עדים שקפו בידיעת עדות על תשלום כפל, זה בגלל שחלק מהכפל הוא הקרן, הוא התשלום הבסיסי. כפל זה עוד פעם אותו סכום. נכון, הכפל, התשלום השני הכפול הוא הכנס, אבל יש בחלק מזה הוא הקרן, תשלום הקרן על עצם שווי הנזק או שווי הגניבה. אז הקרן הוא עצמו ממון, התוספת זה כנס, אבל הכפירה של העדים האלו זה גם על הקרן שהוא תשלום ממון, אז אין פה הוכחה שמשביע עדי כנס חייב. אבל כתוב בתשלומי 4 ו-5 שבמקרה שאדם גנב שור או כבש ושחט אותו או מכר אותו, מעבר לתשלום הכפל יש עוד פעם כפל, 4 או אפילו 3 פעמים השווי, זה כנס. הגמרא דוחה שוב פעם הכפירה מצד עדים על התשלום ד' ו-ה', כי חלק מהתשלום 4 או 5 תלוי אם זה כבש או שור, חלק מהתשלום הזה זה הקרן עצמו, אז על זה העדים מתחייבים בכפירתם. שאלה או ניסיון להוכיח שמשביע עדי כנס הוא כן נחשב שבועת העדות, כי אחד מהדוגמאות, ושאנס איש פלוני ופיתה את ביתי, ואנחנו יודעים מן התורה שאדם שאנס או פיתה חייב משלם 50 כסף. זה דוגמה של תשלום קנס. הגמרא דוחה, כי במקרה של אונס או פיתוי משום בושת ופגם יש עוד תשלומים מעבר ל-50 שהתורה מחייבת שצריכים לשלם לאבי הנערה, תשלום של בושת או פגם בירידת ערכה. תשימו לב, יש פה קטע שבסוגריים אנחנו מציינים בצד בכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה לברר הדין של עדי כנס שקפו. בתוך הסוגריים הגמרא מתייחסת לכך שכל הדוגמאות שהובאו במשנה הם ממון ולא כנס. אם כן, למה צריכים ריבוי דוגמאות? אז עד עכשיו הבאנו הרבה דוגמאות או ניסיון להוכיח שמשביע עדי כנס כן חייב, ודחינו כל אחד ואחד, שאין שום דוגמה במשנה שמתייחסת לתשלום הכנס ממש. הכל היו תשלומי ממון. הגמרא בסוגריים אומרת, מייקה משמן, כולה ממון ההוא. מה נצריך את כל מה מחדש המשנה בכל הדוגמאות האלו אם כולם הם ממון? מאחר שכולם הם תשלום ממון, למה צריכים את כל הדוגמאות? הגמרא עונה, רישא חדא כמשמלן, סיפא חדא כמשמלן. רישא חדא כמשמלן, דחצי נזק צורות ממון ההוא. זה מה שראינו למעלה בגמרא. רש"י מוסיף, ומאחר שהזכירו חצי נזק, אגב גררה המשנה מזכירה גם כפל ותשלומי 4 ו-5 שבאמת אמת, אין חידוש בהם מאחר שהסברנו שכולם הם תביעת ממון, אבל המטרה של המשנה זה היה לחדש לנו שחצי נזק שהוזכר בו הוא חצי נזק צורות, ושזה מוגדר כממון, למרות שזה חצי נזק, זה מזכיר חצי נזק של שורתם, אבל לא כן הוא. כפי שהסברנו מקודם, זה תולדה דרגל בלשון בבא קמא. סיפא חדא כמשמלן, הדוגמה בסיפא שיש בו חידוש היה ושהדליק את גדישי ביום הכיפורים, שזה זה מעשה נזק שחייב בתשלום להפוק אימי, והשיטה שמיוצגת פה במשנה יש לזה ערך, כי זה בא להפוק שיטה אחרת, להפוק מדי רבי נחוני בן הקנה. דתניא, רבי נחוני בן הקנה היה עושה יום הכיפורים כשבת ותשלומים. מה השבת וכולי, בקשר אדם שהיה גורם נזק, ותוך כדי הנזק גם היה חילול שבת, הוא לא משלם עבור הנזק, כי יש לנו כלל, אם אדם מתחייב בבת אחת, שני עונשים, אחד יותר חמור מהשני, יותר, כן, כמו מיטה מול ממון, אז אדם ימות בבית דין כי הוא חילל שבת ולא משלם את הנזק. קם לי בדרה במיני רבי נחוני בן הקנה היה אומר אותו דבר ביום הכיפורים. אמנם יום הכיפורים לא חייב מיטת בית דין, אבל יום הכיפורים חייב עונש קרית. רבי נחוני המשווה בין עונש קרית למיטת בית דין בעניין הזה שאומרים גם אצל עונש קרית קם לי בדרה מיני. משנתנו לא מסכימה איתו. משנתנו אומרת שמי שהדליג את הקדיש ביום הכיפורים הוא עבר על מלאכת הבהרה ביום כיפור, וזה זה גם מחלל יום כיפור וגם גורם נזק. ולפי משנתנו העדים שכפרו ידיעת התביעה הזאת הם חייבים, כי כאן כן היה תשלום המון, למרות שזה היה כרוך בחילול יום כיפור, לא כמו בשבת, ובכך לא כמו שיטת רבי נחוני בן הקנה. ולגבי הסיפה שהיו עוד כמה דוגמאות, אז רש"י מסביר שמאחר שהזכיר דבר חמור כזה כמו יום כיפור, אז גם הזכיר שיקני בני, שזה דומה בכך שיש אפשרות למיטה אם הוא היה עושה חבורה, ואם הוא לא עשה חבורה ממילא יש חיוב תשלומים כמו אצל יום כיפור, למרות שיש כאן חיוב קראת, אבל זה לא חיוב מיטה, לכן יש תשלום ממון. תשמע, משביע אני עליכם אם לא תבוא ותעידוני. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שוציא איש פלוני שם רע על ביתי. חייבים, זה נקרא פרשת מוציא שם רע. ואדם כזה שעבר על מוציא שם רע חייב לשלם 100 כסף, וזה תשלום של כנס. רש"י מרחיב קצת פה בשורה הראשונה, נלמד ביחד. שהוציא פלוני שם רע על ביתי ואמר בבית דין לא מצאתי לביתך בתולים, כך הבעל טען על אשתו הפריאה, ונמצא בדי, הוא נמצא שהוא שיקר, וכך אומר האב, ולא הספקתי להעמידו שם בדין לתובעו קנס של 100 כסף. וכך הוא משביע עדים שיעידו על כך. והמקור פה פוסק שהם חייבים. הודה מפי עצמו פטור. אם הבעל הודה מפי עצמו אז הוא פטור, ויש הווה מינה שהוא פטור אפילו אם יבוא עדים אחר כך. אנחנו שמנו את הקטע הזה בסוגריים כפי שאתם רואים, בגלל שעיקר הקושיה בא מהדקטני בלי ההודה מעצמו, שאם העדים כופרים על ידיעת העדות הזאת, כפי דבר של אותו אבא, הם חייבים. אז מה אנחנו רואים? שעדים שכופרים בידיעת תשלום כנס חייבים משום שבועת העדות. הגמרא דוחה, אמני רבי אלעזר רבי שמעון היא דימה יבוא עדים ויעידו. אנחנו הסברנו בתחילת הסוגיה הזאת של משביע עדי כנס מה הדין. אנחנו לא שואלים על ליבה לפי שיטת רבי אלעזר רבי שמעון, כי לפי שיטת רבי אלעזר רבי שמעון אפילו אדם שמודה בכנס אמנם זמני הוא פטור, אבל עדים שיבוא אחר כך יכולים עדיין לחייב אותו. אז לכן זה לא עליו, או לפי השיטה הזאת אנחנו לא שואלים. לפי שיטתו זה נחשב תשלום המון. וגם הוספנו גם בגמרא שאותו רב לזר בשמעון הוא סובר דבר הגורם לממון כממון דמי, והסוגיה הזאת שמודה בקנס לפי שיטתו זה ודאי לא פחות ממנו. אז הגמרא ממשיכה, אתה אומר שהמשנה שלנו שאומר שאותם עדים שקפו בידיעת העדות של אותו אותו בעל נמצא שקרן וחייב לשלם את המאה כסף, זה העדים שכופרים ידיעה בעדות הזאת חייבים, זה בגלל שהמשנה פה המקור הזה רבי, לפי רבי אלעזר בן שמעון עם הסיפה הודה מעצמו פטור, אתה לרבנן, כפי שאנחנו הסברנו לפי האב אמינה, הודה מפי עצמו פטור, אפילו אם יבוא עדים אחר כך הוא פטור. אז זה לא כפי שיטה רבי אלעזר בן שמעון. הגמרא דוחה, כולה רבי אלעזר בן שמעון היא, והכי כמר מה שהמשנה אמרה, המקור הזה אמר בספר פטור, לא משכחת לה הודה מפי עצמו דפטור, אלא איך הדלקה עדים כלל והודה מעצמו, רק אז הוא יהיה פטור. אבל אם באו עדים אחר הודעתו, יהיה חייב. לכן זה באמת ממון גמור. אבל על איבי על איבא דרב לזב שמונה אנחנו לא שאלנו את שאלתנו. ממילא אם עוקבים אחרי כל מהלך הגמרא, אנחנו ניסינו להוכיח ש תשלום קנס וממילא כפירת ידיעת קנס וכפירה בשבועת העדות, לא הצלחנו להוכיח את זה לפי הרבנן שלפיהם שאלנו את שאלתנו. לאורך כל הגמרא, כל הניסיונות להוכיח, דחינו אותם עד הסוף, עד למשנה שלנו פה. משנה חדשה, משביע אני עליכם אם לא תבוא ותעידו שאני כהן, שאני לוי, שאיני בן גרושה. בן גרושה, אם מדובר, כשמדובר בכהן שנשא גרושה, הילד הוא לא כהן, למרות שאביו כהן, הילד חלל, וזה מה שנקרא פה בן גרושה. הוא בדומה לכך שאיני בן חלוצה. שאיש פלוני כהן, שאיש פלוני לוי, שאינו אותו איש פלוני בן גרושה, שאינו בן חלוצה, שאנס איש פלוני את ביתו, ופיתה את ביתו, ושחבל בי בני. ופה מדובר בחבלה שהיה גם כן חבורה, ושחבל בי חברי, ושהדליק גדישי בשבת, הרי אלו פטורים. יש להסביר באופן מיידי את הסיפה, למה למשל בדוגמה שחבל בי בני ועשה חבור, למה פטור מתשלום? אין כאן תשלום המון, בגלל שאותו בן חייב מיתת בית דין. וגם הדליק גדישי בשבת, אותו מדליק, אמנם הוא גרם הפסד כסף לתובע, אבל הוא גם מתחייב בנפשו. ולכן אין כאן כפירת ממון, כי הם חייבים משהו אחר. זה לגבי הדוגמאות שבסיפה. נבהיר שהדוגמה של חבלה, שחבל בי חברי, זה גם כן היה בשבת. ומאחר שיש תשלום, יש חיוב מיטה, אין תשלום המון, כפי שאמרנו כבר מספר פעמים, שכפירת עדות, שבועת העדות, זה בא רק בתביעת ממון. כאן לא היו תביעות ממון. עכשיו, אנחנו לא הסברנו הסיבת הפטור ברשא, חלק מהדברים האלו די ברורים, לא מדובר בשום תביעת ממון, אז לכן הם לא חייבים. אנחנו נמשיך בגמרא עם דיוק ממה שמובא. יש לנו חיצים, ובמשנה, ואנחנו נמשיך בגמרא, תמה דאיש פלוני כהן, דאיש פלוני לוי. מאחר שאין כאן שום תשלום ממון בתביעה הזאת, אז אמרנו שהעדים שכופרים בעדותם הם פטורים, הם פטורים משבועת העדות. אבל ניתן לדייק, המנה לפלוני ביד פלוני חייבים. אם אני בא לעדים ואני מבקש מהם להעיד לא לטובתי, אלא יש לחבר שלי חוב לגבות, חבר שלי רובן, הוא יכול, יש לו חוב לגבות משימון, זה מנה 100 שקלים לפלוני ביד פלוני. רובן יש לו תביעה כספי מפלוני משימון. ניתן לדייק שעדים שכופרים בעדותם על הדבר הזה, התביעה כזאת, חייבים. אבל זה מוביל אותנו לקושיה הקטני סיפה בהמשך המשניות בדף למד ה', אנחנו לומדים שאין חיוב עד שישמעו מפי, עד שהעדים ישמעו את התביעה מיד התובע עצמו. אז זה מה שכתוב, עד שישמעו מפי התובע. ובדיוק שלנו ממשנתנו לא כן הוא, אפילו אם מישהו חיצוני מבקש עדותם על תביעה של מישהו אחר, הם לא שומעים מפי התובע עצמו, הם שומעים מהחבר של התובע. אמר שמואל בבה בהרשאה. מה שדייקנו מהמשנה שלנו, אותו שמבקש עדות על מנה לפלוני, מי זה, מי מדבר כעת? מי שבא בהרשאה, הוא קיבל כמו כוח אפוטרופסוס על על החוב הזה, אז הוא נקרא כאילו הוא באמת, הוא עצמו התובע, כי הוא קיבל מין, נקרא זה מין ייפוי כוח, אז הוא נחשב התובע, למרות שבשורש זה הוא תובע ממון עבור חברו, אבל מאחר שהוא קיבל את זה בהרשאה, הזכות לתבוע כמו ייפוי כוח, אז זה לא נחשב מישהו זר, מישהו חיצוני, אלא הוא כמו התובע. שואת הגמר, ואמרי נהרדאי, לא כתבינן אורחתה, אורחתה זה בערמית הרשאה, לא כותבים אורחתה המטלטלי. הגמר עונה, וכאן אנחנו מדברים על גביעת חוב, זה מטלטלים. אני מילי, מתי אומרים את זה? איכה דקפרי, שהיה כפירה לגבי אותם מטלטלים, אבל לא כפרי, פה הנתבע לא כפר החוב, אנחנו רק פונים לעדים, לעיד לטובת התובע על החוב, אבל לא שמענו איזושהי כפירה, אז אם לא היה כפירה, כתבינן. נקבל קצת יותר הבנה והבהרה על הדברים האלו דרך הרשי. רשי כותב לקראת סוף שורות הקצרות, שהגמרא אמרה לא כותבים הרשאה על מטלטלין, על מטלטלין לפי שאינו בעין, והעדים מעידים על מה שכתוב מחמד שיש לי ביד פלוני כך וכך. אז הגמרא אומרת, מתי אומרים שלא כותבים על מטלטלין? איך דקפרי, שכבר נשמע שהנתבע כפרן. דהשתה, עכשיו אדם יבוא עם שטר הרשאה על מטלטלים שכבר כפרו עליהם, דהשתה מחסי כשקר, זה נראה כשקר, שחתמו על מה שאמר זה שיש לי ביד לא ניקח וכך. אבל מי אומר שיש ביד לא ניקח וכך? הרי הוא כבר כפר. אנחנו נחזור לגמרא. תנו רבנן, יש פה ברייתא ארוכה ביותר הוא מביא אותנו לתחילת עמוד הבא, למדלת עמוד א'. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה. המעוינים הם מדגישים דעות תנאים. מהו המקור שפרשת שבועת העדות אינו אלא בתביעת ממון? חיכינו עד עכשיו לראות הוכחה למה שאמרנו לאורך כל הדרך, ששבועת העדות הוא אך ורק בתחום כפירה בתביעת ממון, כפירת ידיעת העדות. יש פה גם מהלך של, תחת המעוין הראשון, התן הראשון, רבי אליעזר, מסע ומתן בברייתא. אנחנו מגדירים שימוש במשולשים פה בשני כיוונים כמעקב. שפיץ למעלה, נגדיר אותם כתשובות. שפיץ הפוך למטה, קושיות. הגמרא, תנו רבנן, מניין שאין הכתוב בכפירת עדות מדבר אלא בתביעת ממון? רבי אליעזר אומר, נאמר כאן בפרשת שבועת העדות, אוין, אוין זה הריבוי של המילה אור. רואים בפסוקים את המילה אור, למשל פה בפרשת שבועת העדות כתוב או ראה או ידע, ונאמר להלן, זה בשבועת הפיקדון, קודם ציטטנו בעדות זה ויקרא א' פסוק א', וכאן ויקרא א' פסוק חף א', בעניין שבועת הפיקדון, שמשביעים שומר שטובים ממנו פיקדון והוא כופר בו, כתוב גם אוין. ורשי מציין את הפסוק, כתוב שם בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או עושק, או עושק. טוב, אז יש או גם בפרשת פיקדון. מה עלה, אני מדבר עליו בתביעת ממון, כשאדם תובע פיקדון הוא תובע משהו כספי, משהו בשווי כסף. אף כאן בעדות אינו מדבר אלא בתביעת ממון. אבל על זה אנחנו נפרח. אוין, אם אתה לומד מהופעת המילה או, אוין דרוצח יוכיחו שאין אוין, ומדברים שלא בתביעת ממון. ברוצח כתוב במדבר פרק למד ה' פסוקים חף חף א', אוין או באיבה איקאו, זה בפסוק חף א', או ישליך עליו בצדיעה, זה בפסוק חף. אז שם מופיע המילה אור, ולא מדובר בעניין ממון, מדובר פה ברצח. הגמר עונה, דנין, מה שהתכוונו מקודם, עניין ללמוד שבועת העדות משבועת הפיקדון, דנין אוין שיש עמיין שבועה, מאוין שיש עמיין שבועה, זה נכון לעדות, נלמד אותו מפיקדון שיש אור שם, וגם יש שבועה שהשומר נשבע, ואל יוכיחו אוין דרוצח שאין עמיים שבועה. שם לא מדובר במי שנשבע בכלל. הגמרא דוחה בכל זאת, אוין דסוטה יוכיחו שהן, יש פרשת סוטה, ומה שכתוב שם רשי מביא את הפסוק, או עבר עליו רוח קינה, או איש אשר תעבור עליו וכולי, אז יש מילה או שמה, שהן אוין, ויש בהן שבועה, ומדברים שלא בתביעת ממון, שמה זה עניין להוכיח חפותה של האישה, כן או לא. אבל ולא קשור לתביעת ממון, לפחות באופן ישיר זה לא משמעות הפרשה שם. אז גם בשבועת העדות מי אומר שמדובר אך ורק בתביעת ממון? הגמרא עונה, דנין אוין שיש עמהם שבועה ואין עמהם כהן, מאוין, מאוד דוגמה, פיקדון שיש עמהם שבועה ואין עמהם כהן, ואל יוכיחו אוין דרוצח שאין עמהם שבועה, זה אמרנו כבר, ואל יוכיחו אוין דסוטה שיש עמהם שבועה, יש עמהם כהן. כתוב בפסוק והשביע הכהן את האישה. אז מכאן מסתיים ההוכחה מצד רבי אליעזר, איך אנחנו יודעים ששבועת העדות הוא עניין ממון, כי לומדים את זה מפרשת שבועת הפיקדון, שזה גם תביעה ממוני. רבי עקיבא אומר, והיה כי ישם לאחת מאלה. זה בפרשתנו, ויקרא אי פסוק ה', יש מאלה שהוא חייב ויש מאלה שהוא פטור, כי הפסוק עצמו ממעיל, אומר לאחת מאלה. כיצד? תבוא ממון, חייב. דבר אחר, כבר לא ממון, פטור. הגמרא אחר כך תשאל, מי אומר שבוחרים דווקא את תבוא ממון? אולי הפוך, שתבוא דבר אחר חייב, תבוא ממון פטור. נמתין לגמרא. רבי יוסי הגלילי אומר, הרי הוא אומר בפרשתנו בויקרא פרק ה פסוק א' בעניין שבועת העדות, הוא עד או ראה או ידע. בעדות המתקיימת בראייה בלא ידיעה, ובידיעה בלא ראייה הכתוב מדבר. ופה הברייתא נותנת דוגמאות לכך, אבל בואו רק נתאים שתחום שאפשר לקיים עדות, נקרא לזה רק במרכיב אחד, ראייה בלי ידיעה או ההפך, ידיעה בלא ראייה, זה לעת עתה, לפי רבי יוסי הגלילי, זה רק בתחום דיני ממונות או תביעה ממוני. והנה הפירוט: ראייה בלא ידיעה כיצד? מניתי לך בפני פלוני ופלוני, יבוא פלוני ופלוני ויעידו. זו היא ראייה בלא ידיעה. אותם עדים, הם לא יודעים מה משמעות אותו מניין כספים. אבל פה הבן אדם אומר, מניתי לך בפני פלוני ופלוני. עכשיו רשי מסביר, שורה שנייה מהסוף, מניתי לך בפני פלוני ופלוני, הם ראו שמניתים לך, אבל לא הודעתם אם הם מתנה או הלוואה או פירעון. וכאן העיקר, לא, זה לא בגמרא, רש"י מוסיף, ואמר לא הלא, הלווה אמר, יבוא פלוני ופלוני ויעידו שמנית לי בפניהם, ואני פורע לך. מצד הלווה יספיק לו, יספיק לחייב אותו לפי דבריו, אם אותם עדים יבואו וידעו מה שהם ראו. נכון, הם ראו אבל לא ידעו, אבל מצד הלווה, אם הם יעידו על מה שהם ראו למרות שלא היה אצלם ידיעה, אני מתחייב לשלם לך. עכשיו אם הם כופרים בידיעת העדות הזאת שטוענים שלא ראו, לא ראו את מניין הכספים, אז בכך הם מפסידים את התובע פה, כי הנתבע מוכן לשלם אך ורק בתנאי שהעדים האלו יעידו. לכן זה נכנס לתחום שבועת העדות. נמשיך בגמרא. ידיעה בלא ראייה כיצד? מנה הודית לי בפני פלוני ופלוני. התובע אומר לנתבע, הרי אתה הודית לי שאני הנתבע חייב לשלם, יבוא פלוני ופלוני ויעידו. זוהי ידיעה. עכשיו העדים האלו יודעים כי הם שמעו הודעת הנתבע בלוריה, הם לא ראו איך הנתבע הזה קיבל את הכסף מראש, הם לא ראו נתינת ההלוואה, לא משנה, הם יודעים מכוח זה שהנתבע עודה לפי טענת התובע. אז אם יבוא עדים ויעידו, כן, שמענו את פלוני, את נקרא זה הלווה, מודה לך על החוב, זה היה מחייב את הלווה לשלם. אם הם כופרים, זה נקרא העבירה של שבועת העדות. וזה, שוב פעם, זה תביעת ממון. עכשיו תנא חדש, רבי שמעון אומר, חייב כאן וחייב בפיקדון.
מה להלן אינו מדבר על תביעת ממון, אף כאן אינו מדבר אלא על תביעת ממון. אז לבינתיים נשמע כמה שנקרא בניין אב, כמו אצל פיקדון, זה אדם ש, שנשבע בשקר, הוא חייב, הוא חייב אבי קורבן. גם פה אם, בעידות, אם הוא נשבע לשקר בתביעת ממון, זה מה שמחייב אותו, כי כפר ידיעת עידות בעניין תביעת ממון, כמו בפיקדון, שזה גם זה, שוב פעם, זה תחום של תביעת ממון. ועוד קל וחומר, מה הפיקדון, שאנחנו נראה עוד מה הפיקדון, הוא כולל הרבה אפשרויות, ובכל זאת הוא מצומצם לתביעת ממון. מה הפיקדון שעשה בו נשים כנשים, קרובים כרחוקים, פסולים ככשרים, וחייב על, אנחנו ממשיכים לדף למד דלת, כל אחת ואחת בפני בית דין ושלא בפני בית דין. למרות שיש לנו את כל הרוחב, כל האפשרויות האלו בשבועת הפיקדון, אינו מדבר אלא בתביעת ממון, בכל זאת זה מצומצם לתחום של תביעת ממון, עדות שלא עשה בה נשים כנשים, הרי עדות זה שייך רק באלו שיכולים להעיד, לא נשים למשל, לא קרובים. התחום של עדות הוא עוד יותר מצומצם במובן הזה, שלא עשה בה נשים כנשים, קרובים כרחוקים, פסולים ככשרים, ואינו חייב אלא אחת בפני בית דין, אינו דין שלא יהיה מדבר אלא בתביעת ממון. אנחנו צריכים רק להוסיף הסבר על פרט מסוים שלא הסברנו. בסוף למד ג' עמוד ב' ראינו שבשבועת הפיקדון חייב על, ופה בהמשך דף למד ד' עליו, כל אחת ואחת. מה הכוונה על כל אחת ואחת? כל פעם שהוא נשבע, אותו שומר שהוא נשבע שאין לו אותו פריט שתובעים ממנו, שכאילו שתובעים שיפקידו אצלו, כל פעם שהוא נשבע לו אותו פריט, אין לי את זה, עוד פעם אין לי את זה, הוא חייב על כל שבועה ושבועה. ובכל זאת צמצמנו פיקדון לתחום תביעת ממון. עדות שברגע שהעדים נשבעים, אין אנו יודעים לך עדות, והם נשבעים בתוך בית דין, אם הם נשבעים עוד פעם אין אנו יודעים לך עדות, זה כבר לא תופס, אין מקום לשבוע שנייה על כפירת אותו עדות. אז בכך הוא עוד יותר מצומצם מפיקדון, שכן חייב על כל שבוע ושבוע. אז ודאי שבועת עדות זה מוגבל לתביעת ממון. עכשיו אנחנו ננסה לפרוך את זה. איך אתה מנסה ללמוד מפיקדון? אנחנו מכוונים את הקושיה שלנו לרבי שמעון, שניסה ללמוד מפיקדון. איך אתה עושה כך? מה לפיקדון שכן לא עשה בו מושבע כנשבע ומזיד כשוגג? בתחום הפיקדון דווקא יש צמצום שלא רואים אצל עדות. ומה? בפיקדון לא משווים בין מושבע, כוונה מפי אחרים, לנשבע מפי עצמו. וגם יש הבדל בין מזיד כשוגג. וזו דעתו של רבי שמעון. יש דעות אחרות בנושא הזה. תאמר בעדות שכן עשה בו מושבע כנשבע, גם נשבע, גם מושבע מפי אחרים, גם מושבע מפי עצמו בשבועת עדות, חייב. הוא מזיד כשוגג בשבועת העדות, גם מי שבמזיד כפר בעדות הוא חייב, לא כן בפיקדון. אז אני לא יכול ללמוד שבועת העדות שהוא אך ורק בתביעת ממון מפיקדון, הרי רואים ששבועת העדות יש לה נתונים שאין אצל פיקדון, אז אולי שבועת העדות יכלו גם עדויות שלו בתחום תביעת ממון. תלמוד לומר, יש גזירה שווה בכל זאת. תחתה, תחתה לגזירה שווה. נאמר כאן בשבועת העדות, תחתה, ויקרא פרק ה' פסוק א', ונאמר להלן בפיקדון בפסוק ח' תחתה. מה להלן אינו מדבר אליו בתביעת ממון, אף כאן בעדות אינו מדבר אליו בתביעת ממון. כעת אנחנו ממשיכים עם מעקב. אתם רואים את המשולשים לשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו עם השפיץ למעלה תקושיות, ניסיונות לדחות הלימוד של עדות מפיקדון, ובמקום זה שנלמד עדות מביטוי, שבועת הביטוי, דווה בדברים שלו בתביעת ממון. הגמרא, מה תקיף לה רבה ברולה? או ביטוי יוכיחו. ניסינו בברייתא ובפרט ראינו את זה אצל רבי אליעזר, שהוא למד עדות מפיקדון בגלל שבשני הפרשיות האלו מופיע מילה או. אז הרבה מתקיף ואומר שרואים או גם בשבועת הביטוי. כתוב שמה בויקרא פרק פסוק ד', או נפש כי תשווה לבטא להרע או להיטיב. אז זו שאלת רבה באולה, או ביטוי יוכיחו שהן אוין ויש עמהן שבועה ואין עמהן כהן, ומדברים שלא בתביעת ממון. כל הנתונים שראינו אצל פיקדון למסקנת דבריו של רבי אליעזר, ובכך דחינו ניסיון ללמוד מרוצח, מסוטה, בסדר, אפשר לדחות אותם, אבל מה תגיד בעניין שבועת ביטוי, שכל מה שרואים אצל פיקדון רואים גם אצל שבועת ביטוי, ובשבועת ביטוי מדובר שלא בתביעת ממון. מסתברא מפיקדון אבלי למלף, שכן תחתה מתחתה. ראינו למעלה שיש ביניהם גזירה שווה, ולכן עדיף לנו ללמוד עדות מפיקדון, וזה עדות יהיה רק בתביעת ממון. עד הרבה, מביטוי הווה למלף, שכן חטאת מחטאת. שבועת ביטוי ושבועת העדות אין בקורבן חטאת, מה שאין כן מי שכפר בפיקדון הוא מביא קורבן אחר, קורבן אשם. אלא מסתברא מפיקדון הבדי למלף, שכן, וכאן יש רשימה של דברים המשותפים בין עדות לפיקדון, שכן חטא, המילה חטא שייך לגזירה שווה תחתה תחתה. במזיד, שניהם חייבים גם במזיד. תווי וכפרי, הם באים בעקב תביעה ואחר כך כפירה, שלא כן אצל שבועת ביטוי. ועברי, הם שניהם בעניין לשעבר, מה שאין כן, שבועת ביטוי הוא עיקרו לעתיד, כמו אדם שנשמע אוכל כיכר לחם או לא אוכל, מזה שכתוב בפסוק להרע או להיטיב, לשון עתיד. אז בכך עדות לא דומה לפיקדון, יותר דומה, סליחה, לא, עדות לא דומה לביטוי, יותר דומה לפיקדון. ארבע נתונים כאלו. עד רבה, מביטוי הבדל למלף, שכן חטאת שילדה לחומש, יש ללמוד עדות משבועת ביטוי ולא מפיקדון, מזה שבשניהם יש קורבן חטאת, בניגוד לשבועת שבועת הפיקדון שזה קורבן אשם. שניהם עדות וביטוי הם בקורבן עולה ויורד, מה שאין כן פיקדון. לחומש אין בהם חומש, תשלום תוספת חומש, מה שאין כן בפיקדון שהוא מוסיף תשלום של חומש. אז עד הרב אומר את הגמרא שיש ללמוד שבועת העדות מביטוי, ויהיה חיוב גם על, על, על כפיית עדות שגם לא בתביעת ממון. הגמרא עונה, אנח נפישן. ראינו ארבע נקודות שוות בין עדות לפיקדון, ורק שלוש נקודות בין עדות לביטוי. ולכן אנחנו לומדים מפיקדון, וזה קביעת עדות רק בתביעת ממון. עד כאן שיעורנו להיום.